טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, פרשת שלום, פרשת הקנאות. אדיר בלקום, שלא כל אחד יבין שהוא כבר יכול להיות קנאי, לקחת דין לעצמו ולהשחית, להרוג ולאבד כל מה שזז לו לפי דעתו. יש אנשים כאלה, עשה משהו, עכשיו אנחנו נעשה לשכנים שלו, אנחנו ננקום. כן, הנקמה לא לנו, היא נקמת השם במדיין. מי זה בא? אדום מבוצרה. זה הנקמה שהקדוש ברוך הוא נוקן. אנחנו כל זמן שאין לנו לא בית מקדש ולא סנהדרין, אז שלא נהיה יותר מדי שחקנים. אבל גם קנאי, בדרך כלל, הוא מקפיד מאוד על כל דבר ועניין בקיום המצוות. הוא מגיע למדרגה של קנאה לקדוש ברוך הוא, נו, זה כבר מדרגה. אבל לא כל בר ברב או זב חותם יכול להרשות לעצמו להגדיר עכשיו אני קנאי ואני אקנה בגלל שעשו מעשה כזה או אחר. אני עכשיו עליתי במדרגה, עכשיו אני במדרגת פנחס. זה מה שאומר שאדם עושה מעשה לא טוב ודורש שכר כפנחס. בן של דוד המלך, אני לא נכנס בכלל לדבר. דוד המלך, הוא היה סנהדרין, היה בית דין, היה. כן? לנו אין בדיוק את המדרגות האלה, אפילו לא את האווירה הזאת, ולכן צריך להיזהר. למה אני אומר את הדברים ואני מקדים את הדברים? אני אקדים גם לדבר קצת על הפרשה משיחה שנשמע לפני הרבה שנים מבנו של החתם סופר, הכתב סופר. ואנחנו נמשיך בדברי רבותינו מקומנה, ונסיים בעזרת השם בטוב בתמוז. יודעים מה זה טוב בתמוז? טוב גימטריה? יוזיין. נו, איזה טוב יכול להיות בתחילת שלושת השבועות? טוב בתמוז, לא, י"ז זה טוב. אז גם על זה בעזרת השם נדבר. אנחנו נלמד את הדברים מתוך שאר הכוונות של רבנו הארי, כפי שכתב אותם רבי חיים ויטל, ונסיים בטוב. אומר הכתב סופר, בנו של החתם סופר, על הפרשה שלנו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, מה בני ישראל, אומר הפסוק, ולא חיליתי את בני ישראל, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. טוב, במדרש יש אמירה, ברוך הבא, יש אמירה שעומד עליה הכתב סופר. אומר הכתב סופר, על המדרש הזה, ומה אומר המדרש? אומר המדרש באריכות גדולה על מעלת השלום. נו, ברור לנו, מי לא רוצה שלום? מי לא רוצה שלום? כולנו רוצים שלום. אנחנו מתפללים על זה יום יום, שלוש פעמים ביום, עושה שלום ירומיהו, יעשה שלום עלינו, על כל ישראל. אנחנו אומרים שלום כשאנחנו פוגשים אדם את רעהו, אומרים לו שלום. שלום הוא שמו של אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ושלום משמעותו, כמו שכותב רבי נחמן בספר המידות, שלום משמעותו שלם. אבל רבי נחמן מדבר שם בספר המידות שלם במידותיו. אז אדם יהיה שלם בתוך עצמו במידות שלו קודם כל, וראשית לכל, נו, אז הוא ראוי להיקרא שלם, אז הוא ראוי שיהיה לו שלום. למה יש לו שלום? כי גם היצר הרע הוא הופך להיות מסייע לדבר מצווה. תארו לעצמכם איזה כיף זה שיצר הרע רואה אותך לעשות עבירה, אומר לך, לא, אל תעשה. זה כבר ימות המשיח. כן? ולכן הנני נותן לו לבריתי שלום, אומר הכתב סופר, המדרש באריכות בסוף מסיים ואומר, למה נאמר בריתי שלום? מה זה, נתתי לו בריתי שלום? שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה, נעמי משלים? לא שומעים. שלום וברכה, שלום. כל נתיבותיה שלום. אומר הכתב סופר, ונתן הקדוש ברוך הוא לפנחס ברית שלום. כלומר, אומר הכתב סופר שעל פי זה ניתן לבאר שעל פי הפסוק דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, רבותיי תקשיבו היטב, לא ציווה ולא הטריח אותנו בני האדם בדברים שמטריחים, שהם לעול ומסע על האדם יותר מדי. הקדוש ברוך הוא כל ציווי שנתן לנו הוא לא לתורך, הוא לא קושי, שנאמר מצד אחד ושמרתם את נפשותיכם וחי בהם. מה פירוש וחי בהם? שהקיום המצוות לא יזיקו לאדם בשום צורה שהיא, ויותר מזה הגמרא בחולין אומרת שכל מה שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו הוא ברא כנגדו בדיוק אותו דבר אבל במותר. לדוגמה, הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול חזיר והתיר לנו לאכול דג שיש בו סימני כשרות. יש דג אחד שנקרא שיבוטה, זה סוג של דג, המוח שלו שמותר לאכול יש לו טעם בדיוק כמו בשר חזיר. תאכל שיבוטה, אתה רוצה לטעום חזיר, תאכל שיבוטה, זה מותר. אסר לנו לאכול דם והתיר לנו לאכול מה? כבד. הכבד כולו דם, תצלה אותו, תאכל, מה הבעיה? כלומר הקדוש ברוך הוא כשגזר עלינו גזרות הם לא לתורך והם לא פוגעות והם לא מצמצמות כלום, כי דרכי הדרכי נועם והכל צריך לבוא בצורה נעימה וכל נתיבותי השלום. אלא אומר הכתב סופר, אם כך באמת על כל מצוות התורה ראוי שתיקראו איך? דרכי נועם, כי זה דרך של נעימות שאיתה אפשר ללכת בעולם הזה בטוב, בכיף, בשמחה. איך אומרים היום? בסבבה. אפשר לקיים מצוות בסבבה, לא להילחץ, לא להגיד אוי אני לא יכול, עוד פעם אסור לי, לא, תקיים אותם בשמחה, כי מה שאסרו עליך כנגדם יש מותר. אלא אומר הכתב סופר, ועכשיו אני אקרא בפנים נקודה חשובה, כי לא קשה לקיים התורה מעלה ועתיו ואינה מנגדת לענייני האדם, ולא יכביד עלינו הבורא נותן התורה יתברך שמו. ורגיל אני לומר, כך אומר הכתב סופר, בדרך מליצה, שאין המקום מכבד את האדם. יש מקום ויש שם האדם, המקום לא מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. יצא צדיק מן העיר, פנה זיווה, פנה הדרה. יכולה להיות עיר יפה מאוד, הוא יצא משם, היא כבר, זהו. האדם מכבד את המקום, ולא המקום את האדם. אדם יכול להיות לא מוסרי, מושחת, והוא יעמוד בבית כנסת, אז עכשיו הוא יהיה קדוש? הוא יעלה מדרגה? לא. אם הוא לא עשה טיפול בתוכו, הוא יישאר מושחל ולא מוסרי, המקום לא עושה כלום. לכן, אומר הכתב סופר, רק האדם, כי אין הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם מכביל על האדם על ידי המצוות, רק האדם מבקש שכר תמיד כמו פנחס, הוא מטריח בדברים כלפי מעלה. למה אתה עושה לי ככה? ולמה אתה צריך לקרוא לי? תמיד יש לו טענות כלפי קודש הבריך. לא הצלחתי? קודש ברוך הוא השם, הוא לא רצה. מה זה הוא לא רצה? אולי אתה לא מגיע לך? לא, קודש ברוך הוא לא רצה. מטריחים את הקודש ברוך הוא. ואנחנו מכבידים על המקום. בכך שאנחנו אומר, הכתב סופר, מכבידים ומטרידים אותו תמיד בשאלות ובקשות. לכן צריכים לדעת שלא כל אחד יכול להיות קנאי כפנחס, כי לבקש שכר כפנחס כולם יודעים, אבל להיות כמו פנחס אף אחד לא יודע חוץ מפנחס, כי לא מצינו בשום מקום, לא בתורה, לא בנביא ולא בכתובים, עוד אחד שהוא כפנחס, למעט מי? אליהו. אבל אליהו הוא פנחס, באותה נשמה. אף אחד. מכאן מודעה רבה לאנשים שישתדלו לקיים את התורה והמצוות בנעימות ובשמחה, ולא יטריחו כלפי מעלה, ויבינו שכל המצוות, כל המעשה שהאדם עושה בעולם הזה, הוא לטוב לו כל הימים, וזה רק לטובתו. וככל שהוא מצטער יותר ועושה, כבר אמרו חז"ל בגמרא, לפום צערה, לפי הצער, כך השכר. אנחנו אמנם לא מדברים על השכר כעל דבר שצריכים לפעול בגללו, כי לא אנחנו מחכים במשכור. כבר אמרנו הרבה פעמים וצריכים להזכיר. אדם שקם בבוקר ואומר מודה אני, ומצא את אוזניו על פנעל ראשו, ועיניו מקדימה, ואף במקום, והפה, והוא מצליח לדבר, והוא שומע, והוא קם ממיטתו וכל האיברים במקומם, כבר הפסיד כל מה שהוא רק חושב שמגיע לו. זהו, הוא כבר חייב. נגמר לו כל הזכויות, אין לו כלום. והוא צריך כל יום מחדש לחפש זכויות בשביל מחרת בבוקר. שלא נדבר על אותו יום. לכן, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים להיות בקנאה אחת. לקנא במה שמותר, בבחינה של קנאת סופרים תרבה חוכמה. להסתכל על כל יהודי הפשוט שבפשוטים והענק שבענקים, וללמוד מכל אחד ואחד איך הוא דבק במצווה פלונית ואיך הוא דבק במצווה אלמונית, ואת זה לקנא, להגיד זה אני רוצה להגיע וזה אני רוצה לשאוף, זה מותר, זה מותר. כל שאר הקנאות הם לא לנו, אין לנו הבנה בהם, אנחנו לא יודעים לעשות אותם כפי שצריך, ובדרך כלל אנחנו חוטאים ולא עושים נכון. לכן עדיף להיזהר בזה ולא להפוך להיות צדיקים נסתרים. יש צדיקים, אתם יודעים, פעם אמרו בלשון הבדיחותא, יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיקים גלויים, כולם רואים אותם, כולם יודעים. יש צדיקים נסתרים, שלא כולם מכירים. אבל יש צדיקים שהם נסתרים של הנסתרים. למה הם נסתרים של הנסתרים? שאפילו הקדוש ברוך הוא לא חושב שהם צדיקים. הם כל כך נסתרים. אבל הם חושבים שהם הם צדיקים. לכן צריך להיות יהודים טובים. מה שנקרא יהודי טוב זה יהודי שאוהב את הבורא, מקיים את מצוותיו, לא מטריח על הקדוש ברוך הוא, לא מבקש שכר כפנחס, אלא עושה מה שמותר עליו מצד הדין ומצד ההלכה בשמחה. וכשנאמר לו מצוות לא תעשה, שירקוד איתה. גם זה טוב, גם זה חשוב, גם זה חלק מהמצוות. רבותינו מקומנה בפרשה שלנו העריכו הרבה בגלל הנושא הזה של פנחס, אבל אני רוצה להתמקד היום בנושא של נחלה. נחלה, בפרשה שלנו נקרא בנות צלופחד. על נחלות, על ארץ ישראל. כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, האמת שמצד הרעיון הפנימי הגנוז בקדושתה של ארץ ישראל, צריך היה, כל פעם שמזכירים את המילה ארץ ישראל, או לקום מהכיסא קצת, משום כבודה, בקדושתה. אולי אני אומר, שווה ליטול ידיים? אולי לעשות תשובה, לפני שמזכירים את המילה ארץ ישראל? משום שארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוהיך הבא. מה המשמעות של עיני השם אלוהיך הבא? זו ארץ שחזל במדרש ובמקומות רבים קוראים לה פלטין של מלך, ארמון של המלך. היווה השם למושב לו איפה? בציון. מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה בכל העולמות כולם, גם העולמות שאנחנו לא מבינים בהם דבר וחצי דבר, עולמות העליונים, מלאכים, שרפים, חיות, אופני הקודש, עולמות הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אדם קדמון, עולמות שקדמו לאדם קדמון, כל החלל האין סוף הזה, כל מיליארדים של מיליארדים כוכבים ושמשות ויריחים, כל אלו כבודו מלא עולם. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא משרה את כבודו וקדושתו באופן מיוחד בארץ ישראל. אומרת הגמרא, אם אני לא טועה, מסכת תענית, כל העולם כולו ניזון מהעודף של הגשמים שירדו בארץ ישראל. מהעודף. ארץ ישראל מקבלת ראשונה. היא מקבלת את כל השפע. ולעומת זאת, שאר העמים מקבלים מה שנשאר בקומקום. בסוף נשארות כמה טיפות זורקים לעולם. נו, למה? כי גם הם בויותם. גם אותם הוא ברא. ועליהם הוא משגיע. גם הם צריכים להתקיים. יש להם תפקיד. אבל ארץ ישראל, אנחנו שזכינו, רובנו הגדול, שזכינו להיוולד כאן, שזכינו לצאת לעולם הזה בארץ ישראל, איננו מבינים דבר וחצי דבר על משמעות טומאת הגויים. איננו מבינים ולא יכולים להרגיש ולא יכולים לתפוס בשכל מה זה ארץ הטומאה. מי שבא משם, ויש לנו פה מישהו שבא משם, יודע היטב היטב במה זה בא לידי ביטוי של אווירה דארץ ישראל מחכים, האוויר מחכים פה. הקדושה היא באוויר. לא צריכים לחפש. היא נמצאת, היא קיימת. צריך לנשום אותה. אלא שהכלים שלנו כאן, לא למדנו לפתח אותה. לא למדנו לחוש בה. לא למדנו להשתמש בהם באופן כזה, שכל מקום במקום, כל ארבע וארבע עמוד בארץ ישראל, שאנחנו הולכים שם, מן הדין היה ראוי לנשק אותה. אלא כך טבעו של הרגל. כשאנחנו מתרגלים, אנחנו ממשיכים. וכל אחד בחייו עובר תהליכים כאלה. אדם הגיע לגיל בר מצווה, איך הוא מתרגש? וואו, תפילין ראשונות, פעם ראשונה בחיים, הוא מניח לפני... מה זה התרגשות, חבל על הזמן, ואחר כך הבר מצווה עצמה, נסיעות, כותל מערבי, צדיק כזה, צדיק אחר, מערה כזו, מערה אחרת. איזה שמחה, איזה התלהבות, איזה התרגשות, הידיים רועדות של התפילין, צריך לשמור עליהם שלא ייפול לו מהיד, שלא יצטרך לצום. אבל אחר כך עוברת שנה, שנתיים, שלוש, זהו, נגמר. זהו, ההתרגשות חלפה, הלכה. אדם מתחתן, איזה התרגשות. עוברים כמה שנים, זהו. אדם מעמל יולד, שכח הכל. ככה זה בחיים. ההרגל זה כמו מרגל. צריכים לדעת להפוך אותו למרגל טוב. למרגל שלך, לא למרגל של האויב. והאויב זה ההרגל. לקחת את החיים, מה שאומרים היום, יאללה, תזרום. לך עם זה. מה אכפת לך, מה יקרה? זרום, תזרום, תהיה פתוח, תן, יאללה. כבר אמרנו בדרך המשל שאתם יודעים מי זורם על פי הזרם, נכון? אתם יודעים מי זורם על פי הזרם? רק דגים מתים. זהו, הם הולכים עם הזרם. מי שחי מנסה ללכת ימינה, שמאלה, אחורה, הוא, יש לו בחירה. אנחנו לא רוצים להיות דגים מתים, אנחנו לא רוצים לצוף על פי הזרם. אנחנו רוצים להיות בבחינה של אברהם אבינו. אברהם אבינו הלך נגד כולם. יחיד, נגד כל הזרם. זו בחינה של התבוננות אמיתית. אנחנו היינו בשבוע לא קל. שבוע קשה מאוד הסתיים אתמול בבוקר. והיום, בלוויות, ששני החיילים שנרצחו. וצריך לומר, דבר חשוב מאוד. לכאורה, אותו רשע שייתן את הדין. והוא ייתן דין על מעשיו. אותו רשע מתהולל ושמח וחוגג, וזה ברור, בוודאי. אם הוא היה מתאבל, אני הייתי מתחיל להיות עצוב. אם הוא היה מתנהג בצורה מוסרית, אני הייתי נחרד. אם הוא היה פועל ואכפת לו ברגשות של עם ישראל, הייתי מוריד דמעות. ואם הוא היה עוד יותר מנומס ומחזיר אותם בצורה מכובדת, כמו שראוי לאדם שמת בקרב, הייתי קורע ויושב שבעה. משום שכל אלו סימנים של עם ישראל, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. ואוי ואבוי לנו עם האויבים שלנו יהיו בעלי מידות כאלה. אוי ואבוי לנו. כי לא נפלה רומי אלא בבניינה של ירושלים, ולא חרבה ירושלים אלא בבניינה של רומי. אין אנחנו והם יכולים להיות באותו מקום. תמיד זה זה או זה או זה. וכמו שאנחנו אומרים בהבדלה במוצאי שבת, להבדיל בין האור ובין החושך, בין היום ובין הלילה, צריכה להיות הבדלה ברורה, חדה והיא כואבת, כדי שנבחין בין מה שאומר הנביא יחזקאל ומבורש בחז"ל, בין אדם, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם אלא חיות טרף. ולכן טוב שהם כך ושיישארו כך. ולנו אסור להתבלבל, לא לצפות מהם לדבר וחצי דבר מצד המוסר. אז גם לא נתאכזב, גם לא ניפגע. כי מחיה אתה לא מצפה לזה. לכן, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. ינשא שופט הארץ, אשר גמול הגאי. ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, והיא לא מכסה. היא לא מכסה על דמים של בניה הקדושים שנפלו על הגנתה ושמירתה. ולקדש ברוך הוא יש דרכים רבות ושלוחים רבים, ובטח אני לא אהיה כמו אלו שנותנים עצות לקדוש ברוך הוא. תהרוג אותו, תפגע בו, תשלח לו ככה, תעשה לו ככה. קדוש ברוך הוא יש לו עצות למכביר. הוא לא צריך את שלנו. אנחנו צריכים להתחזק בתורה ובמצוות, באמונה שכל זמן שלא שלם אבון האמורי, אז יש אמורי. כאשר שלם עוון האמורי, הוא נעלם ואיננו. אין להם קיום. ואמר הזוהר הקדוש שבאחרית הימים, מי שיעשה צרות גדולות ביותר לעם ישראל זה ישמעאל. אז לפחות על פי דתם, הם קושרים את עצמם לאומה הזו שנקראת ישמעאל. והקדוש ברוך הוא סובב כל העולמות, הוא מסובב כל הסיבות, והוא כל דבר גלוי לידיו ובפניו ובדעתו ובהשגחתו. ויבוא יום נקם ושילם, וגם אז לא לשכוח, אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי, אבל אז בנפול אויביך אל תשמח. למה?
זה רק בירושלים.
כן, אבל אל תשמח למה? כי פה זה לא שייך למוסר היהודי. יבוא משיח, יבוא נביא, יגיד עכשיו צריכים לרקוד אורה, נרקוד אורה. אבל כל זמן שלא, זהירות. לבחון את הדברים, ולא להיבהל. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ובסופו של דבר, עם השם, הוא על במותם הוא ידרוך. עם השם הוא זה אשר ישלוט בגויים, אבל לפני כן נתפלל שהוא ישלוט בעצמו, שיתאחד עם עצמו, שיהיה בברכה שכל נתיבותי השלום, שנהיה שלמים בתוכנו. ונהיה שלמים בתוכנו, ודאי וודאי שארץ ישראל תיפול לנו לנחלה בקלות. ועל הנחלה הזו בואו נראה מה אומר האדמו"ר. כתוב הפרשה שלנו, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. אם אנחנו נסתכל בטעמים, ופעם כבר התחלנו קצת ללמוד על העניין הזה של טעמים ומספרים של טעמים, זוכרים? מי היה? זוכרים? לא כולם היו. אז אני אשתדל קצת לתמצת. על האות א' של המילה למור יש טעם רביעי. רביעי, אתם יודעים מה זה, נכון? זה הנקודה הקטנה הזו. נכון? למעלה. נקודה קטנה רומזת לכמה דברים. אחד, למה? ענבה. נקודה הכי קטנה. איזה אות הכי קטנה בשפה העברית? אות י. איזה מספר זה רביעייה? ארבע. נכון? ד. אומר האדמו"ר, בשם האבא שלו, רבי חיים יעקב, שזכותם יגן עלינו, איך מבארים את הפסוק לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות? אז במילה לאלה, קודם כל על האלף אמרנו, יש רביעי. איך מסבירים את הפסוק הזה? אומר פשוט, כתוב בספר תהילים, לאמור לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם, והיותכם אתם מספר כמעט וגרים בה. טוב, מישהו הבין איך זה מסביר את הפסוק הזה, לאלה תחלק את הארץ? גם אני לא. אבל האדמו"ר אמר שזה הביאור. בואו ננסה ביחד להבין את דבריו. אומר האדמו"ר, שהנה דרשו חז"ל בגמרא, שאת שבע מצוות בן נוח למדו מהפסוק הזה, לאמור לך אתן ארץ נען חבל ארתכם, מתי ביותכם מתי מספר כמעט וגרים בה. ומהפסוק לאמור, כן, אמרנו לאמור לך אתן, למדו איסור גילוי עריות שיש גם על בן נוח. וצריך לברר איך שייך תיבת לאמור על גילוי עריות. אתם רואים, אפילו האדמו"ר בעצמו אומר זה לא פשוט, צריך לברר מה הקשר בין לאמור לבין לימוד של גילוי עריות לבן נוח. טוב, אומר הגר"א, יש לו ספר שנקרא ספרי דצניעותא על הזוהר. אומר הגר"א, כי ברית הלשון מכוונת כנגד ברית המעו. ברית הלשון מה זה? ברית מילה כולם יודעים, לא? נכון? מה זה ברית מילה? מה, לא יודעים מה זה ברית מילה? נו מה זה? שקורטים את העורלה, מורידים את הקליפה. מה זה ברית הלשון? מישהו פעם מורידו לו חתיכה מהלשון, השם ירחם? זה מסוכן מאוד. אז מה זה ברית הלשון? אבל המעניין הוא שאם אנחנו מסתכלים על גוף האדם, אנחנו רואים שברית המעור, מקום המילה, ומקום הלשון נמצאים באותו קו. איזה יופי. זאת אומרת שבכל זאת קיים קשר בין הלשון, לפחות במיקום הגיאוגרפי, עם מקום המילה. אז אם ככה אומר האדמו"ר, כי משמור האדם על העליון ישמר גם התחתון. אתם מבינים למה קוראים לזה ברית? כי ברית, אנחנו אמרנו ברית מילה זה קריטה של הקליפה של העורלה, אבל ברית גם כן מה זה? הסכם, לא? הסכם בין שני צדדים. הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם עם ישראל, נכון? שעושים הסכמים, קוראים לזה בריתות. כלומר, כאשר האדם שומר את לשונו מלדבר רכילות, לשון הרע, כתרוגים, דינים, על חבריו, על עם ישראל, אז הוא קורא ברית. וכאשר האדם שומר על לשונו, איך אמר הפסוק? שומר פיו, לא שומעים. נו, ולשונו שומר מצרות נפשו. אז קודם כל השיעור הזה שלנו יהיה לרפואת מורנו ורבנו, הרב מרדכי אליהו, מרדכי צמח, בן מזל טוב.
אמן.
ולרפואת הרב יונתן בן יונה בן יאיר. יעל.
אלכסנדרה בת
מלכה. ולעילוי נשמת חיילינו שנקברו היום, אלדד רגב ו עוד, נו, אודי גולדווסר. אהוד גולדווסר. כן, את השמות של ההורים אנחנו לא יודעים, אז הקדוש ברוך הוא אבל יודע. וישלח מיכאל בדרך כלל.
לא, זה אימא.
אה, טוב. לא משנה. לעילוי נשמת חיילינו שנפלו והובאו לקבורה היום. ולרפואת כל חולי עמו ישראל וכל הזקוקים לישועה ולרפואה, מלא הקדוש ברוך הוא את מבוקשם בשמחה. כאשר אנחנו מדברים הברית הלשון, אומרים חז"ל בתלמוד שהאיבר היחיד שיש לו שני שומרים זה הלשון. יש לו שיניים, קשה לדבר, יש לו שפתיים, קשה לדבר כך. אדם שרוצה לשמור היטב היטב על לשונו, שיסגור שיניים ויסגור שפתיים. יש גמרא בבבא קמא, ממש פרק ראשון, ארבע אבות נזיקין. כן, ופרק שישי אומרת הגמרא שמה, הקונה צאן לדיר ויצאה והזיקה. עכשיו השאלה, איזה דלת הייתה שם? האם הייתה דלת ראויה לשמירה או לא? אבל עצם הרעיון שאדם צריך לשים שמירה כשם שהוא שומר על רכושו, ישמור על הפה. רבים שואלים, מה אני יכול לעשות? כל הזמן יש לי בעיות, אני נכשל באבון הידוע. נו, אתם חושבים שזה רק עניין שמי שמתבונן בדברים של פריצות? בוודאי שזה משפיע. אבל מי שמצמצם את עיניו מראות ברע ולשונו מדבר רע, זה לא קל, זה קשה לו פחות. אבל מי שיצמצם את עיניו מראות ברע וגם ישמור לשונו מרע, נו, כבר לא כל כך הרבה פעמים יצטרך להגיד תיקון כללי, יהיה קצת פחות. כי ברית המאור כנגד ברית הלשון. לכן ממשיך האדמו"ר ואומר, שימו לב בפנים, כי באם ישמור האדם על העליון ישמר גם התחתון, כי קדושה זו תלויה בדיבור. אתם שומעים עד איפה הוא אומר? הקדושה והשמירה של התחתון, ברית המאור, תלויה בדיבור, במוצא הפה. עד כדי כך. וכמה מקפידים על זה? על דיבור. הלוואי יהיו עוד. אנחנו לא מקטרים. יהיו עוד הרבה. שיקפידו על דיבור. יש סיפור על הרבי מבלז. אני חושב זה היה על השר שלום. סיפרתי את זה לפני כמה שבועות, אני לא יודע אם כאן או במקום אחר. שהלך בשבת ברחוב עם המשמש. בא מולו יהודי, סיגריה ביד. מעשן, מוציא טבעות. הלך אליו האדמו"ר, אמר לו, יהודי יקר, אולי אתה לא יודע שהיום שבת? אתה יהודי חוצפן. אומר לו, אני יודע, כן, אני יודע. טוב, המשיכו ללכת. אחרי כמה דקות פונה האדמו"ר מבעל דמשמש, אומר לו, נו, שמעת מה היהודי הזה אמר? אמר לו, כן. אמר לו, מה הוא אמר? אז הוא אמר שהוא יודע שהיום שבת. אמר לו, לא שמעת טוב. אבל מה לא שמעתי טוב? הייתי ליד האדמו"ר, אמר לו, אני אגיד לך מה אני שמעתי. שאלתי אותו, האם אתה יודע שהיום שבת? אז הוא אמר, איני יודע. אתם הבנתם? הוא מאני יודע, הפך לאיני יודע. זה הסתכלות אחרת, ברית הלשון, לא לדבר רע. אנחנו רק שבוע שעבר קראנו על אותו כלב, בן בליעל, בלעם. שמה היה לו? עין רע, רק רע. לראות רע. ואנחנו מתלמידיו של אברהם אבינו, אנחנו צריכים שיהיה לנו עין טובה. לראות טוב. יש איזה שיר עכשיו, אני יודע, משמיעים את זה אצלי בבית הרבה, של שולי רנד, אני חושב, זה נכון? הוא זמר. אז הוא שר נקודה טובה, נקודה טובה. כל דבר יש לו נקודה טובה. טוב, שמעתי את השיר פעם, פעמיים, שלוש, שיר יפה, אין מה להגיד. אני בהלחנה לא מבין. אבל ברעיון, שיר מאוד יפה. כי מי שהוא מוצא נקודה, מי שהוא ענב, מי שהוא קטן בעיני עצמו, הוא תמיד יהיה לו הרבה נקודות טובות למצוא אצל אחרים. אבל מי שהוא גדול בעיני עצמו, העין שלו כזו קטנה, הוא לא רואה כלום. רק את עצמו. צריך שתהיה נקודה טובה. גם צריך להיות במדרגה של נקודה טובה, אומר האדמו"ר, ולפי זה, מה שאלנו? איפה רמוז עניין של גילוי עריות, באיזה מילה? לאמור, נכון? לאמור, לך אתן ארץ כנען. מה זה לאמור? איך אומרים? מילה. נכון? מדברים, אומרים. לכן, לאמור זה מילה, זה גילוי עריות. כי על ידי הדיבור לאמור נשמר מגילוי עריות. אדם נשמר מגילוי עריות לפי הדיבור שלו. וזהו רמז הפסוק, לך אתן ארץ כנען. איך תזכה להכנעה? איך תזכה לענווה? איך תזכה למדרגה של קדושת ארץ ישראל? על ידי לאמור, על ידי שמירת גילוי עריות, זוכים לארץ כנען. למה אותו בלעם הרשע רצה להחטיא את ישראל? במה? בעריות. כי כל הבעל גויה זה עריות. כדי שלא יזכו לארץ. כדי שלא יוכלו לבוא לכאן. ולכן איך אנחנו אומרים בתפילה, כל אחד אמר את זה הבוקר, ויברך דוד את השם, נכון? מה אנחנו אומרים? וחרות עמו מה? הברית. לתת לכם את ארץ כנען. ארץ כנעני וכו'. הברית. כריתת הברית היא זאת שנותנת לנו את ארץ ישראל. שמירת הלשון. לימוד זכות. השנה הקדוש על זה, ותסתכלו בפנים, כותב, כי כנען הוא מלשון הכנעה. ולכן יבואר גם המילה איזה לאלה. למה? כי זה רומז לאמור לך אתן ארץ ההכנעה. כי על ידי מצוות מילה נעשה הכנעה. אתם מבינים מה יש לנו? הקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו אותנו, מי שרוצה להסתכל על זה בעריכות בספר החינוך, במצוות מילה. מה הרעיון של מצוות המילה? נו באמת, זה לכאורה הדבר קצת מוקשה. הקדוש ברוך הוא יוצר משהו, כזה יפה, חמוד, מתוק. אנחנו ביום השמיני, באים אליו, לוקחים סכין, וקדימה, פוצעים אותו, מורידים לו חתיכה. מה זה? מה, משהו שהקדוש ברוך הוא יצר הוא בטעות? הוא שכח להוריד חלק? משהו התפנצ'ר פה? לא. אומר החינוך, זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני נתתי בתוך כל אחד ואחד מכם נשמה, חלק אלוהה ממעל, את חלקי אני עשיתי. עכשיו אתם צריכים להשלים את חלקכם. ומה החלק שלכם? שתיתנו אות וסימן בלתי ניתן לשינוי. זה לא אפשר לשנות, אי אפשר להחזיר את זה. נחתך, ירד, זהו. בגופכם. ולמה בגוף? כי בכל מקום ומקום שהאדם נמצא, הסימן הזה איתו. סימן שרביטו של מלך. אני קשור למלך. אני עבד או בן של מלכו של עולם. ושתי הבחינות של עבד ובן כבר דיברנו בעבר, בענייני ראש השנה, בתקיעת השופר, בעזרת השם, לא נרחיב עכשיו, אבל אלו הבחינות של זכות על ארץ ישראל, זכות הברית של הפה ושמירה מהאבון הידוע. לכן ממשיך השלב ואומר, זה רמז בפסוק, טוב מעט לצדיק. נו באמת, צדיקים אוהבים מעט או הרבה? מה אתם אומרים?
השאלה היא מה?
טוב לצדיק מעט? מעט מה? צריך לבדוק מה זה המעט הזה. הרי בוודאי לא מדובר על למעט במצוות, בתורה, באהבת ישראל, לא. אלא משהו אחר, אומר השלה, ובהמשך הפסוק כתוב במספר שמות. מה זה שמות? ראשי תיבות. היא רומזת לתכלית, מעשה שמיים בארץ. אתם רואים מילה שמות? תכלית, מעשה שמיים בארץ. ואמרנו בפסוק, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לתכלית הזו, תכלית שמיים וארץ. תכלית שמיים וארץ הם מה? הארץ הזו. אם לא בריתי אומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הכוונה בעיקר לארץ ישראל, שורש קיום העולם. כל העולם ניזון מארץ ישראל. ולכן, כי על ידי עשיית כתר מצוות דווקא בארץ ישראל, מקשר האדם את השמיים עם הארץ, וזו הייתה מידתו של יוסף הצדיק, כך כותב השלה. לכן יעקב אבינו בשוכבו בהר המוריה, מראה לו הקדוש ברוך הוא, מה? סולם מוצב, איפה? ארצה. וראשו מגיע השמיימה, כי רק בארץ ישראל הוא בסולם. רק מי שמחובר לקדושתה של ארץ ישראל הוא בעל הסולם. יש לו סולם. רק מי שמרגיש, מי שנושם את קדושת ארץ ישראל ורואה בכל דבר בה, מההרים וגבעות, עצים ושיחים, ומה לא, רואה את הקדושה מבצבצת, רואה את הקדוש ברוך הוא מאיר אליו מתוך הארץ הזו, עם כל מה שהיא ועם כל מה שיש בה, הוא בחינה של סולם. כי סולם מספר מכוון למילת סיני. תסתכלו, סולם, כמה זה? סמך 60, למד 90, נכון? נכון או לא? מה נשאר? מם, 130, נכון? כמה זה סיני? סמך 60, יוד 70, נון 50, נו 70 ועוד 50, 120 ועוד יוד 130. הסולם והר סיני הם אחד, זה הקדושה. בשיר הסלב אומר, לרמז על קבלת התורה ועל ידי הר המוריה, שניהם יחד מרמזים על נתינה של התורה וקיומה של התורה אז נקשרים שמיים וארץ. לכן בית המקדש היה בהר המוריה, כי בית המקדש היה מקום החיבור בין שמיים וארץ. וזה הרמז מה שנאמר, לאלה תחלק הארץ. אנחנו סוגרים מעגל עם מה שהתחיל האדמור למעלה. ארץ ישראל בנחלה, איך? על ידי מקום המקדש אשר נקרא נחלה. וכנאמר בפסוק, איך אנחנו יודעים שמקום המקדש נקרא נחלה? כאילו באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. נכון? ורבותינו ז"ל אמרו בגמרא ומגילה, מה זו מנוחה? זה משכן שילה, נחלה זו ירושלים. בסדר? רש"י אומר אם ככה, מה זה במספר שמות? תכלית מעשה שמיים בארץ שיש רק בארץ ישראל. ולכן מה ששאלנו, מדוע על המילה לאלה יש נקודה שהיא רומזת לארבע לרביעי, רומז כי רק בבחינה של אלה ארבע רוחות השמיים, צפון, דרום, מזרח, מערב, זה הרביעי שם. רק כאשר יש חיבור בין ארבעה רוחות השמיים אל הקדוש ברוך הוא בשמירת הלשון, הקדושה והברית המאור, אז לאלה תחלק את הארץ. וזה הפסוק שאמרנו, לאלה תחלק את הארץ, שהארץ זו בנחלה במספר שמות. עכשיו שימו לב, זה האדמור אמר כבר בשמו שלו. אם אנחנו ניקח את הפסוק, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, זה בדיוק בגימטריה הפסוק, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית השם כל לאורך ימים. בדיוק אותו דבר. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. כאשר אנחנו צריכים להבין ולזכור שארץ ישראל דורשת מאיתנו כבנים של המקום להתנהג כבניו של המקום. להתנהג באופן כזה שאנחנו שומרים את פינו ולשוננו מדבר רע ומרמה. כאשר אנחנו מקדשים את פינו, גם יהיה לנו חוזק ותגבורת ותעצומות להתגבר על גילוי הרעיות וכל מה שיוצא מהדברים הללו. לא מספיק תיקון כללי, לא מספיק רצון טוב. והמעניין הוא ששני הדברים הללו, האבון הידוע בשמירת הלשון, שניהם קשים עד מאוד. ולמה הם קשים? כי הם מעמידים בפנינו את החובה והצורך בלהתכונן. חז"ל אומרים על הפסוק בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך. איך כתוב בהמשך? מישהו זוכר בעל פה? כי תצא מלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית השוויון. פסוק א'. אומרים חז"ל, מה פירוש? בוודאי יש פה רמז. כי תצא למלחמה על אויביך, אתה הראשון שיוצא, לא מתכונן, מתקיף, ונתנו השם בידיך. אבל אם אתה רק מתכונן, ההגנה הכי טובה זה התקפה.
עם היצר?
שומרים על הפה ועל השון. בכוח. לא, אני מקדים. אני לא מחכה שמישהו ידבר לשון הרע, ואז אני החליט אם אני מתגונן או לא. אני משנן לעצמי. כל הזמן. קודם כל, טוב ללמוד ללחוץ לשון הרע. דבר שני, אני משנן לעצמי היטב היטב. ובפרט שנמצאים בחבורה. שמתחילים לקשקש, או שאני יודע שאני הולך עכשיו לקראת מפגש בכיתה, בישיבה, בתנועת נוער, בכל מקום שאני הולך ויש עוד אנשים, אני כבר בדרך עושה מה שנקרא, היא כל ההתקפה. עוצב את כל הכלים, מחמש את התותחים, מכניס מחסניות, כדורים בקנה, ואומר לעצמי, אני לא משתתף בלשון הרע ורכילות. אני לא משתתף. אני פותח בצרור. זהו, נכנס. מתחיל לדבר שטויות ולשון הרע, אני אומר, סליחה, לא להתבייש. סליחה זה לשון הרע, סליחה זה רכילות, זה נקרא התקפה. אני מתקיף. עכשיו, אם אנחנו רואים הם לא שומעים, אז קמים והולכים, אין מצווה להישאר שם. ואם אני לא יכול ללכת, למשל נוסעים באוטובוס, מאיפה אני אלך? מהחלון? אני אצא מהדלת? אז מה? אם זה לא מנומס לשים את השתי אצבעות, הגמרא אומרת שתנוך של האוזניים זה בשביל מה? מה זה? זה רק כדי לסתום את האוזניים, לקפל פנימה. אבל זה לא יפה. כן, לפעמים זה לא נחמד, אני אשאל ככה באוטובוס, אנשים יעזרו את הנהג ליד את זה בית חולים. אז אתה לא נעים. אז אתה מאותו רגע יושב ואומר לעצמך, אני לא מקבל, אני לא מסכים. כל מה שהם אומרים לא בשבילי, אני לא מוכן לשמוע. זהו. אבל היום יש פטנט יותר טוב. יש NP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. יש להם כאלה, שני פקקים כאלה, נכון? דוחפים את זה פנימה, וזהו. גם אם לא שומעים כלום. יש כאלה גם לפלאפונים היום, כן? לתרדנים האלה. מכשירים נהדרים, שהם שקטים, מחובים, ברוך השם. מכשירים יפים. אז מה? יש להם כאלה גם כן, כאלה שני אוזניות, דוחפים פנימה, זהו זה, כולם חושבים שאתה שומע שיעור, צדיק יסוד עולם. אם אין לך שיעור, יותר טוב שלא תשמע את השטויות. לכן, צריך להתעודד בדבר הזה ולזכור, שזו חובתנו ויכולתנו להתקדש בעוון הידוע, כמו שאומר האביב של האדמו"ר, קדושת המאור היא כנגד קדושת הדיבור. ומי שישמור על דיבורו מובטח לו שיצליח לשמור על עצמו בעוון הידוע. זה מונח לידינו, זה מונח בפינו. אני אסיים בעניין הזה רק בדבר אחד. קחו את האותיות מילה. תעשו חשבון. מן. מן. 40. יוד. 50. למד. 30. ועוד 50. 80. מה נשאר? היי. 80 ועוד 5. באותיות. פה. מילה זה הפה. בואו נכרות ברית לשפתיים. בואו נלחים אותם. בואו נסגור אותם. על זה פעם אמר לי האדמו"ר, יש פסוק שכתוב, ויחסרהו מעט מאלוקים. נכון? כמה זה המילה אלוקים בגימטריה עם אות ה? כמה זה? א', ל', ה', י', ומ'. נו, 86, נכון. כמה זה פה? 85. כמה חסר? מעט. ויחסרהו מעט מאלוהים. האדם צריך להיזהר ממידת הדין שרמוזה בשם אלוקים. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לו פה. ויחסרהו מעט. כדי שלא יהיה על המידת הדין. איך אומר הקדוש ברוך הוא על משה? פה אל פה אדבר בו. מילה זה פה. וצריך לשמור על הפה. וכמה הדברים חשובים בימים אלו שאנחנו נכנסים לשלושת השבועות ביום ראשון. טוב בתמוז. אומר רבנו, רבי חיים ויטל, בגלל הזמן אני אקרא בפנים. אומר רבנו חיים ויטל, בשאר הכוונות, לגבי תשעה באב, ומזה נשליך על טוב בתמוז. אומר כך, עניין תשעה באב, מה שנהגו ביום ט' באב במנחה, לומר פסוקים של נחמות, וגם לקום ולשבת על הספסלים למעלה, ולא על הרצפה. ואדרבה, נראה מן התלמוד בבלי, כי לעת ערב הציתו אש בהיכל ביום תשעה באב, ונשרף בעת המנחה. ועל פי זה היה ראוי להחמיר במנחה יותר מבשחר. דווקא כשנשרב הבית ממש קמים, מתארגנים מחדש, מה זה הדבר הזה? מתחילים לדבר על נחמות. אבל העניין יובן במה שדרשו בגמרא, על הפסוק מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך. והקשו בגמרא, למה נאמר מזמור לאסף? קינה לאסף. איזה יופי, הבית נשרף והוא שר שיר מזמור כקונן. ותרצו בגמרא, כי בתחילה התחילו האויבים להרוג אל בני ישראל, ואז חשבו ישראל שלא יהיה חס ושלום תקומה למפלתם, ויכלו חס ושלום בחרב אויביהם. ובראותם שהציתו אש בהיכל לעת ערב, שהוא זמן המנחה, אז אמרו מזמור, ושמחו שמחה גדולה, וקיבלו נחמה. למה? כי אם חז ושלום לא היה הקדוש ברוך הוא משליך חמתו על עצים ואבנים, לא הייתה תקומה לסונאים של ישראל, לסגי נאור. ומה שאמרו חז"ל, קילה את חמתו ויצאת אש בציון, נמצא כי לעת מנחת ערב שהציתו אש בהיכל, אז אמרו ישראל מזמור וקיבלו נחמה על צרתם. אם כן, המנהג הנזכר הוא טוב ונכון. פה גם הוסיף רבי חיים ויטל שהוא שמע מרבו שבשעת המנחה של תשעה באב נולד המשיח שנקרא מנחם, כמו שמובא במדרש. אבל מכאן צריכים להשליך ל-17 בתמוז. 17 בתמוז זה יום שבו צאו על ירושלים והתחיל המצור. ומן המצר גרתי יא, ענני במרחב יא, הרעיון הוא שכאשר האדם נמצא במצר, זוהר הקדוש אומר, מן המצר קראתי יא כעין השופר. השופר, המקום שתוקעים בו הוא צר יותר מהמקום שהוא יוצא, נכון? זה מן המצר, לכן אומרים את הפסוק הזה גם לפני תקיעת שופר. מן המצר קראתי יא. אבל עכשיו אין לנו שופר, אלא כשאנחנו מתפללים היום על צער השכינה, על חורבנו של הר הבית, אנחנו צריכים להרגיש שצר לנו, שצר. איך אני יכול להרגיש שצר? איך אדם יכול להרגיש שצר לו אם יש לו מה שהוא צריך? יש לו אופניים, יש לו בית, יש לו בגדים, יש לו אוכל, יש לו מדינה, יש לו צבא, יש לו משטרה, יש לו מטוסים, יש לו מינוס בבנק, אבל יש לו כסף בבנק, יש לו חשבון, לא? מרוויח. איך אדם יכול להרגיש צער? אדם יכול להרגיש צער רק כאשר הוא מצטער בצערו של חברו. כאשר אדם מצטער על צער של מישהו אחר, הוא מרגיש צער, למרות שזה לא קשור אליו באופן ישיר, אז הוא גם יכול לחוש בצערה של השכינה. מי מאיתנו חושב במשך היום על השכינה? כמה פעמים אנחנו מתעוררים לומר, אוי, שכינה, שכינה, קיימה בעפרה. כף, לא מספיק. בואו נתגבר על זה. לכן, טוב בתמוז בא להעיר אותנו, לעורר אותנו על אהבה. אהבה בין אדם לרעהו. בוודאי ובוודאי הראשונים שצריכים להשתתף בצערם זה מי? מי? בוא נהיה, מי? בוא, אתם מכירים אותי כבר. נו, אם אני צריך קודם כל להיות שותף בצערו, הראשונים הקרובים לנו, משפחה, אחים, אחיות, דודים, דודות, סבא, סבתא, זה כדי הסדר. קודם כל מישהו במשפחה שחצר לו, תעשה הכל כדי לעזור לו. כל מה שביכולתך. ואם אתה לא יכול בצורה מעשית, במילים טובות, בחיוך, בעידוד, כי כל בכל צרתם לא צר. כאשר אדם מצטער עם חברו, הקדוש ברוך הוא משתתף איתו. בכל מקום שהקדוש ברוך הוא משתתף, הכל נגמר. הכל לטובה. זה טוב בתמוז. להתעורר באהבת ישראל אמיתית בבית, ואחר כך להגדיל את המעגלים יותר ויותר. ולא לפעול הפוך. קודם כל בחוץ. לא, קודם כל בבית. זה בבית. אשרי יושבי ביתך. קודם כל. קודם כל בתוך הבית. אחר כך להשפיע החוצה. והכוונה היא גם לאדם כלפי עצמו. גם הוא יש לו בית. זה גופו שמחזיק את נשמתו. ואין לנו שום חלק בגוף. כלום. שהוא מנותק מהנשמה. אם הוא מנותק, הוא מת. כמו שהנשמה מגיעה לכל מקום בגוף, עד אחרון השערות. ככה אדם צריך להיות מחובר אל משפחתו, אל חבריו, אל עם ישראל, בכל דבר. ואם מישהו עובר עבירה, צריך להתפלל, למד עליו זכות, להוכיח, אל תעיזו. אנחנו לא יודעים להוכיח. אתם יודעים רק לעשות צרות עם זה. תואב, חפש חיוב. שמעתם איך הם מוצאים זכות למי שמאשם בשבת ואומר שהוא יודע שזה שבת? אומרים לו, הוא לא יודע. זה לא כאילו צחוק, כאילו לרמות. לא. את האמת אתה יודע. אבל כלפי חוץ, להגיד דברים עליו, לרחל עליו, עזוב, תיזהר. איך אומרים? אל תמהרו. לא למהר להיות מקנאי פנחס. אנחנו לא קרובים אליו. לא במחשבתו, לא בדעתו. כי מי שמעיד עליו שהוא היה שלם בדעתו ובאמונתו ובמחשבתיו, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בקנאו את קנאתי. ומישהו כאן יכול לערוב שבקנאה הבאה שלו בתוכך, בכל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא יעיד עליו שזה קנאה אמיתית, שירים יד. מישהו יש פה כזה? אשרנו מתו חלקנו שלו. כי זה היה שקר גדול. לכן, נברך את עם ישראל בשבת של שלום, שבת של קדושה, ולוואי שעוד טרם ייכנס השבת, ישמע קולו של אליהו הנביא, שהגיע הזמן גאולתנו, ונשמע שופרו של משיח, משיח אמיתי, משיח חי, צריך לתקוע בשופר. משיח, שיהיה זה, שיוציאנו מהגלות של הדעת, ומגלות המעשים, ויובילנו אל מקום הקודש, להר הבית, מהרה ייבנה, ונזכה כולנו לשפע טוב, וגם לא לשכוח. טוב בתמוז, יום ההתעוררות לשלום ואהבה בין איש לרעהו ובין אדם להוריו, לא לשכוח, הורים, ילדים, בסדר? זוכרים? זה היום הגדול הזה. טוב בתמוז, שלנו גאולה שלמה במהרה, ממש בימינו אנו, אמן ואמן. שבת שלום וברכה.